פתיחת שערים, מוצאי שבת קודש, פרשת בעלותך. אחרי גני זרון הקודש הסתלק מאיתנו אורות האור של מרן אבא, הרי נקפרת משכבו. זאת אומרת, זה בתוך השנה של פטירת הרב, תפרש צדיק. ראיתי נתון לליבי להתאמת סוף סוף לקיים מפעם לפעם מה שציווני, בהערות, בתביעות, זירוסו הקדושות כמה פעמים לפני כמה שנים לרשום, לכתוב בספר חידושי דברי תורה, בהלכה והגדה והגיוני דעה, מזדמנים למדרת השם. לשם זה הרי אני לוקח פנקס, הנשאר מעזבון ירושתו, שיהיה מוכן לכתיבת דברי קודשו. הפנקס הזה היה אמור להיות מחברת נוספת של הרב. הרב כתב רק מחברות, לא כותב ספרים, הרב פוק. כתב, היו לו רעיונות, הוא כותב על המחברת שלו. אחר כך ערכו את זה לספרים, אבל הוא אישית לא כתב ספרים. כתב רעיונות על מחברות. ונשארה המחברת ריקה, שבעוונותינו הרבים לא זכינו שהיא תתמלא. כמה פעמים אמר לי לרשום דבריי בדפים שנשארו חלקים בפנקסים של כתיבותיו, ולהעתיק מכתבי אגרותיי בתוך פנקסי העתקות אגרותיו הקדושות לחבר, אבל לא העזתי לעשות כן בקביעות. אתה אקווה בעזרת השם לרשום כמה שאפשר מה שהזדמן מתוך לימוד וקריאה ומתוך מחשבה והרגשה, כפי שיהיו דברים פשוטים ולא חשובים. כל מקום את עודד בפקודת קודשו. הועיל בעוד חסדו לעודדני לפני הרבה שנים במאור הרשב"י, ראיתי בני עלייה ואין מעוטים, אני ובניין. אומר חז"ל, כיוון שהגיע בנו של אדם לכתפו הרי הוא כאחיו. זאת אומרת, הרב התייחס לרב ציודה ככה באחווה גדולה. דיבר המדרש שלא לעשות עצמו תפילה, כאלה שעשו עצמם ככה. יחל שיהיו הדברים ראויים אף על פי כן להצטרף, להתעלות, להתברר, להשתלם, אפשר שיוכלו להביא תועלת. אולי לעצמי, אולי גם לאחרים, ליחידים או לרבים, לפרטים או לכלל. קודם כל, דבר, הרשום מה דאומרגה לבפומי. זאת אומרת, יש שני דברים שהרציוד היה חוזר עליהם המון. ובתור מפתח, בתור פתח לכל הספר, הוא כותב שתי דרשות קצרות, שהם היו, מה נגיד, הוא היה אומר, כמו שמסכת אבות, יש ככה, הוא היה אומר, זה שני הדברים שהוא היה חוזר ואומר אותם כל הזמן. אז הם יהיו כמו פתח לכל הספר, לעורר ולהתעורר, ושני הדברים שהוא היה חוזר עליהם הרבה, זה פירוש של שני מאמרי חז"ל. שני נושאים שבעצם היו, שהם תוקלים את הכל. אהבת תורה ויראת שמיים. אנחנו יודעים שאנחנו בסוף על זה, שצריך לסכם את כל מה שאנחנו רוצים בחיים, זה אהבת תורה ויראת שמיים, כמו שאמרנו בתפילה של ברכת החודש. חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים. אני זוכר שלפני כמה שנים היה מפגש ככה של כמה מחנכים, ואז אחד הרבנים אמר, מה אני רוצה, מה השאיפה שלי מהתלמידים? אז הוא אמר, אני רוצה שהתלמידים יהיו הם קשורים לאידיאלים גדולים, ויהיו עם התלהבות, ויהיה להם שייכות לגודל ומרץ וכו'. מצד שני, אני מאוד רוצה שהם יהיו מאוד מדקדקים במצוות ומאוד מסורים וששואלים כל דבר וזהירים וזה. וככה הוא דיבר בעריכות בערך, זה היה הרבה זמן. ואז תמיד חכם אחד אמר לו אחר כך, בקיצור, אתה רוצה אהבת תורה ויראת שמיים. סכם את כל מה שאתה אומר, זה מה שאתה רוצה. אבל נכון, אתה צודק. זה באמת כולל את הכל. אהבת תורה זה כל החיוב, יראת שמיים זה כל הזהירות. אז זה באמת כולל את כל הספר כולו. כל הספר כולו זה בעצם פירוט של שני היסודות האלו, שני העמודים האלו, אהבת תורה ויראת שמיים. ואנחנו מתחילים באהבת תורה, רק אחר כך ביראת שמיים. זה מאוד מעניין. גם הבקשה שלנו, מבקשים קודם כל אהבת תורה, אתה צריך להתחיל בחיוב. אתה מתחיל במשהו שאתה השתייך אליו, ומתוך כך יראת שמיים. השאלה היא, איך בונים אהבת תורה, או מה זה אהבת תורה? אנחנו רוצים להדגיש את המושג אהבת התורה. לאהוב, אנחנו אוהבים הרבה דברים בעולם. מה זה נקרא, איך מגיעים, או מה מחדד שהגענו למושג שנקרא אהבת תורה? אנחנו מכירים את דברי חז"ל על הפסוק במלאכי, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה 101. קראנו את ההפטרה של מלאכי בשבת הגדול, שהקדוש ברוך הוא ביום הדין שיבוא לעתיד לבוא יבחין ויחלק בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. מי שעובד אלוקים אז השמש תאיר לו, מי שלא עבדו השמש תשרוף אותו. ליאת אותם היום, כן, כמו תנור, השמש תשרוף אותו. טוב, זו הבחנה ברורה בין עובד אלוקים אשר עבד, אבל הגמרא אומרת, מה ההבדל בין עובד אלוקים אשר עבדו? עובד אלוקים זה השונה פרקו 101, שלא עבדו, ומי שלומד 100 פעמים, חוזר 100 פעמים. כך אומרת הגמרא, שזה נקרא שהוא לא עובד השם. אז אנחנו כולנו משתוקקים לחזור 100 פעמים על הלימוד שלנו, וזה עדיין לא נקרא עבודת השם. זה נקרא עדיין לא עבדו. זה צריך להסביר, כן? בשביל להבין את זה, אנחנו בעצם צריכים להתכנס למושג שנקרא אהבת תורה. מצד אחד, צריך לקיים מצווה. כן, כשאנחנו באים ללמוד תורה, הרובד הראשון הוא רובד הפורמלי. הרובד הפורמלי הוא רובד הלכתי. יש מצווה ללמוד תורה. מצוות לימוד תורה כוללת כמה מרכיבים. מרכיב ראשון זה קודם כל פשוט ללמוד. אבל לפי ההלכה, חלק ממצוות תלמוד תורה, דנו בזה הרבה האחרונים, חלק מגדרי מצוות תלמוד תורה זה שינון. מה זה שינון? כתוב בשיננתם. זאת אומרת שלא מספיק רק ללמוד תורה, אלא צריך גם לדעת את התורה, שזה גדר בפני עצמו. מצוות תלמוד תורה כוללת גם ידיעת התורה, ושינונה והגיונה, בשלמותה. צריך לדעת את כל התורה. זאת אומרת, מצוות תלמוד תורה, בהגדרה הפורמלית שלה, היא ללמוד את כל התורה ולדעת את כולה. שזו דרישה מאוד מאוד גדולה, מאוד קשה, אבל זו דרישה הלכתית. כל עוד אדם לא עשה את זה, אז הוא עוד לא קיים את מצוות תלמוד תורה כראוי. זו מצווה שמאוד כמעט בלתי אפשרי לומר שקיימת אותה פורמלית כמו שצריך. זאת אומרת שצריך לקנות, קניין תורה, את קביעות דברי התורה בקרבו בבירור. זו הדין, ושיננת אומר רש"י שיהיו דברי תורה משוננים בפיך, שאם יבוא אדם וישאל אותך, אתה יודע מה להגיד? זה צריך להבין, וכמובן שמירת הזכירה, לעשות זיכרון. בשביל הקיום הפורמלי, ההלכתי של המצווה, צריכים חזרה מרובה. אין ברירה, צריך לעשות המון חזרות, כי דרכו של עולם שאנשים שוכחים, ככה בני אדם שוכחים דברים, ובשביל לזכור כל הזמן, צריך כל הזמן לחזור, כמה וכמה פעמים. טוב, לפי הכוחות, לפי התכונות של כל אחד ואחד, כמובן שזה, יש בזה כישרון אישי גם, וכוחות נפש. יש למשל, הגמרא מספרת שהיה המורה אחד שתנה 40 זימה, חזר 40 פעמים על איזה הלכה, וזהו, 40 פעמים הוא חוזר על הלכה, אבל כמאן דמנח לקיסטי, זה כבר מונח אצלי בכיס. ויש תנא, יש מישהו אחר שצריך ללמוד 400 פעמים. טוב, אז 100 פעמים זה לא הגדרה מדויקת. זה מספר שמבטא הרבה חזרות. נדמה לי שהרב משה פיינשטיין מסופר עליו, אם אני זוכר נכון. אני קראתי את זה בספר עליו. שהגיע איזה תלמיד, לא זוכר את הפרטים. בכל אופן, אז הוא אמר לו, אני קצת ממהר, יש לי סיום שס עכשיו, ואם אתה רוצה תבוא, אני עושה קידוש כזה עם מוגות ושתייה, אתה מוזמן לבוא. הוא אמר, איזה יופי, הרב מסיים את השס, הרב השפשנת כבר זקן מאוד, הרב מסיים את השס, איזה יופי. הוא אמר, בדרך כלל אני לא עושה מזה עסק, אבל זה הפעם המאה שלי. אז... ויש לומר, כמובן, שכנראה הממידה הממוצעת, הממוצע של חזרות זה 100 פעמים. טוב, כל מי ששונה פרקור 100 פעמים, כנראה שרוב הסיכויים שהוא כבר קיים את מצוות תלמוד תורה במובן הפורמלי, קנוי וקבול לו בהחלט הגמור בתכלית השלמות, ויכול להיות שאין לו צורך ועניין להוסיף עוד חזרה. זאת אומרת, הוא סיים, הוא יודע את החלק הזה בתורה, הוא חזר עליו 100 פעמים, יודע אותו טוב, והוא לא צריך לחזור עליו עוד פעם אחת. מי שיודע למשל איזה משנה בעל פה, יודע, יש משנה שהוא יודע אותה בעל פה. האם הוא צריך לחזור עוד פעם על המשנה הזאת? לא. מצד ההגדרה הלכתית, פורמלית. הוא יודע את המשנה הזאת, יודע את הדין הזה, הוא לא צריך לחזור על זה. אדם, נגיד, עובר על קיצור שולחן ערוך. עובר, רואה את ההלכה הזאת אני מכיר, את ההלכה הזאת אני מכיר, זה אני לא מכיר. אז הוא יכול לסמן לעצמו איזה הלכות הוא לא מכיר. עליהם לחזור, שאר ההלכות, כבר מכיר. אז הוא לא צריך ללמוד אותן. לא תחזור עליהם. ובכל זאת, אולי אפילו זה הכבדת מעמסה. זה רק מיותר. זה רק יוצר כבעומס. בואו נתמקד רק במה שאני לא יודע. זה יותר יעיל. זה גורם טשטוש צורה. זה נתירות היתרת. זה כמו להשקיע עוד עודף אנרגיות בלשמור על דבר שלא, שאין צורך להשקיע בו. זה מיותר, כן? אני נעלתי את הדלת 4 פעמים. מה אתה מוסיף? עוד מנעול. שמה? נעול. זה מסוי. אז לכאורה, לכאורה, אם אדם למד משהו, הוא יודע אותו. הוא באמת יודע, הוא זוכר אותו, זהו. אין ספק, הוא זוכר את זה והוא לא ישכח את זה גם. הוא יודע שאסור לבשל בשבת. אסור לבשל בשבת, יודע את ההלכה הזאת. האם הוא צריך עכשיו לפתוח שולחן ערוך, עוד פעם, סימן שני י"ח, אסור לבשל בשבת. אני כבר מכיר את זה, לא צריך. אני אומר, עכשיו סעיף ב', סעיף א', אני לא צריך. אבל אני יודע שאסור לבשל. אז מצד ההגדרה ההלכתית של מצוות תלמוד תורה, הוא לא צריך לחזור עוד פעם. הוא קיים את המצווה. הוא יודע שאסור לזרוע כלאיים. כתוב פרשת השבוע, האם הוא יודע? כי הוא יודע, אסור לזרוע כלאיים. אז הוא יכול לפתוח רמב"ם ללכות כלאיים ולדלג על ההלכה הזאת. כי הוא כבר יודע אותה. הוא יכול להגיע כבר להלכות שהוא לא מכיר. ובכל זאת אנחנו רואים שעם ישראל לא עושה ככה. אנחנו לא עושים ככה. זאת אומרת שגם דבר שאנחנו יודעים אותו, שזה נקרא 100, 100 הכוונה, שם קוד, אתה יודע אותו כבר פורמלית, ואנחנו עדיין ממשיכים ללמוד תורה, עושים חזרה ושינוי. גם נושאים שאנחנו מכירים אותם היטב, אנחנו לומדים אותם עוד פעם, משניות, גמרות, הלכות, תנ"ך, פרשת שבוע, לא משנה, חוזרים. אחרי מלוא הקניין והקביעות של דברי תורה מידה כללית. אני כבר יודע את זה. אז למה אתה עושה את זה? זה כבר לא לשם השימוש של תועלת הלימוד, זה לא מצד המצווה של עצמה, זה לא עניין של הלכה, אני צריך לקיים מצווה. פה מתגלה עולם חדש שנקרא אהבה. זה נקרא אהבה. אתה אוהב דבר, אתה חוזר עליו. למשל, יש מישהו שמאוד אוהב איזה ספר, לא רק בתורה. אנשים שאוהבים ספר, קוראים אותו המון פעמים. תופעה, למה קוראים אותו? מוכיר את הספר הזה כבר, הוא כל פעם קורא אותו מחדש. למה? בשביל לזכור? לא, לא בשביל לזכור. א', הוא זוכר, וב', זה לא חשוב כל כך, זה סתם ספר, זה לא מבחן. אלא, מה הוא אוהב את הספר הזה? אדם שומע שיר. כשאנשים שומעים שיר, מכירים את השיר הזה ישר והפוך, מכירים אותו מצוין, את המוזיקה, את הכל, יודעים בעל פה את השיר הזה. אז למה אתה שומע אותו עוד פעם? אתה כבר מכיר אותו, לא שמעת כבר. זה לא קשור, אני אוהב את השיר הזה. אני שומע אותו עוד פעם. זה אהבה. אהבה היא לא נמדדת בפרגמטיזם, במדדים רשמיים, תועלתיים, מה יוצא. זה מימד חדש. אהבת תורה. חיבה יתרה, זה הנושא שלו. חיבה יתרה. קשר נפשי פנימי לתורה האלוקית, זאת אהבה. שייכות נפשית. באהבתה תשגה תמיד. אבל אני כבר מכיר את זה. מה זה קשור? אני כבר יודע את זה. בכלל לא קשור. אני מדבר על זה. זה לא משנה את הידוע על מה זה קשור. אתה אוהב את זה. אתה לא חייב. אני מחדד את זה. אתה לא חייב. מצד ההלכה, מצד חיוב, תלמוד תורה, אתה לא חייב. כל היום היא שיחתי בלא מידה והגבלת שיעור, כי אין לה שיעור. כי שיעור זה כשכל עוד אין אהבה. כשיש אהבה, אז אין מושג של שיעור. ולכן אינו דומה, זה נקרא אינו דומה. למה אינו דומה? כי זה לא עניין כמותי, שונה פרקו 100 לשונה 101. למה אינו דומה? כי זה פשוט משהו אחר לגמרי. זאת אומרת שונה פרקו 100, הוא עסוק בקיום חובתו. 101 זה אדם שאוהב. זה משהו אחר, זה פשוט עולם נפשי אחר לגמרי, זה תודעת חיים אחרת. אינו דומה. ולשם אנחנו חותרים. אנחנו לא רוצים רק לקיים מצוות תלמוד תורה, שזה ודאי דבר חשוב מאוד. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו אהבת תורה. זאת אומרת שגם דבר שאנחנו מכירים אותו כבר היטב, ויודעים אותו, אנחנו כל הזמן נרצה להיפגש איתו מחדש. מאהבה, כן. מקסים. נכון. זאת אומרת שאם האדם הוא חי באהבת תורה, אז גם את ההתחלה שהוא לומד, כבר אז נכנס מימד של אהבה. נכון. זה כאילו מתחדד, שם זה מחדד את זה. כן, אבל איך אני... צריך מצווה, כי כמו כל חובה יש דינים, יש הגדרות הלכתיות לכל דבר. יש הגדרה לדעת, אתה חייב עדיין, יש לך משימה. זה חשוב בחיים שיהיה גם את מימד החובה וגם את מימד האהבה. אנחנו צריכים את זה בחיים. כי החובה עושה לנו הגדרות, ונותנת לנו עול ומשימות ועבודה. אהבה זה עולם יותר התנדבותי, יותר של נדיבות לב. אז מה שאנחנו רואים עכשיו שזה לא המצווה, אלא התודעה של שזה החיים, של קשר נפשי. זאת אומרת שיוצא שככה. ההגדרה ההלכתית זה לדעת את התורה. מה המטרה? הקשר הנפשי. הגדרה ההלכתית היא הגדרה כאילו אינטלקטואלית, שכלית. צריך לדעת את התורה. מה זה אומר בעצם? אני לא צריך לדעת את התורה. אני לא הולך להיות פוסק הלכות. אני לא הולך להיות ישיבה. למה אני צריך לדעת את התורה? קשר הנפשי. זה בעצם הנושא. זאת אומרת, האהבה היא בסוף המטרה. המצווה היא לדעת והמטרה. המשימה היא לדעת, המטרה היא לאהוב.
זה לשלם, זה פרקטיקה?
זה המשימה. כן. המטרה זה אהבה. כן.
במשנה של...
זה מה שאנחנו מבררים, שבאמת תלמוד תורה זה דבר שאין לו שיעור, כי הנושא פה זה השייכות, הקשר לתורה, והגית בו ימה ולילה, שזה בעצם היעד של הכל. לפיכך מתרומם ערכה של התורה עצמה, זה יוצר יחס של חיבה עצמית לתורה בעסק לימודה, וזה מתרומם למעלה שנקראת עבודת אלוקים. זאת אומרת ש יש פה משהו שהוא התלהבות, שייכות, חשק. העוסק בתורה במעלה כזו, שהוא שונה יותר ממאה פעמים, קרוי לשלמות לימוד התורה, הוא לעובד אלוקים. למה? כי הוא עוסק לא להשלמתו הרוחנית במצוות לימוד תורה וקביעות עניין. הוא עכשיו לא בא לקיים את חובתו הלכתית. הוא קיים כבר. התנשמה ונתמלה לו. הוא יודע כבר את הדין הזה. הוא מכיר את ההלכה הזאת, יודע את המשנה הזאת בעל פה. אז מה יש פה? יש פה תכונת טבעיותו לשאיפת רוחו. יש פה משהו נפשי. יש פה משהו ששייכות, של קשר. הוא כל הזמן רוצה להשתייך לקודש, לתורה. השלמת רצון עליון וצורך הוא גבוה. הרב רוצה יודע מכניס אותנו למושג הטהור של עבודה. מה זה עבודה? באמת המושג עבודה בטהרתו, הרב קוק מעריך בזה בספרו מוסר אביך, עבודה צורך גבוה. כמו שבאים לבית המקדש, אז בפשט של הפסוקים הכתוב, קורבני לחמי לישי. זאת אומרת, למי הקורבן? של הקדוש ברוך הוא. לחם אלוקיך, נקרא בפרשת אמור, בעזרת השם השבוע הבא, לחם אלוקיך הוא מקריב, זה לחם של הקדוש ברוך הוא. מה, זה בשבילו? במובן העליון והעליון, כן. עבודה צורך גבוה. בשביל העולם העליון. אז בוודאי שיש גם בקיום המצוות והתורה מימד שאנחנו מתברכים, מתקדשים, מתעלים. אבל יש בשיא, בפסגה של עבודת השם, מושג שנקרא עבודה צורך גבוה. שאדם מקיים מצוות ולומד תורה, כי זה מביא נחת בעולם העליון, כי זה מביא ברכה, כי ישראל מוסיפים כוח בפמליה של מעלה, כי זה... מביא תענוג לעולם העליון, שמחה לעולם העליון. אז כאילו מצידי אין לי תועלת בזה. אני כבר מכיר את המשנה הזאת. אז למה אתה לומד אותה עוד פעם? אז א', יש פה ביטוי של אהבה. ב', הרב חצי עוד עכשיו מביא לי עוד מדרגה. זה לא רק ביטוי של אהבה, זה ביטוי של עבודה. עבודה זאת אומרת שאני מבין שזה מביא ברכה, מביא תועלת. לא לי. אני כבר מכיר את המשנה הזאת. מביא תועלת לעולם העליון.
גם אם אתה לא מחדש?
גם אם אני לא מחדש. כי יש פה עיסוק כל הזמן ברצון השם. זה שאנחנו עוסקים ברצון השם, זה עצמו מביא ברכה בעולם העליון. כן. יוצא שיש לאדם תכלית של צורך גבוה. זו תכלית היותר עליונה של האדם, להביא ברכה לעולם העליון, להביא שמחה לפה שמיים. זה נקרא עבודה צורך גבוה. למדנו פעם ספר דרך עץ החיים של הרמח"ל, חושב, נכון? חיי מסילת ישרים. בהרבה ספרים זה הופיע מסילת ישרים, אחר כך ספר שנקרא דרך עץ החיים, אז שם הוא כותב ככה בצורה מאוד מדויקת, שאיך שכל הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם, כל העולמות העליונים, כל המלאכים, כל העולמות הנשגבים העליונים, כולם תלויים בלימוד תורה של האדם. זה פלא, הקדוש ברוך הוא הרי ברא את העולם, הוא לא צריך אותנו. והוא סינדל את עצמו. הוא כופף את עצמו הקדוש ברוך הוא למנגנון, הוא יצר את המנגנון הזה, שהוא תלוי בנו. הוא כותב שם. זאת אומרת שכל ברכת השמיים, וכל זה שהקדוש ברוך הוא דוחף את המלאכים לעשות כל מיני דברים ומעודד אותם, כל ההתקדמות הקדוש ברוך הוא תלה אותם בנו, בזה שאנחנו לימד תורה. וזה שאנחנו לומדים, ככה הוא כותב, אז זה מוסיף כוח בפמליה של מעלה, נו עוז לאלוקים, ואז יש כוח למלאכים, ויש כל העולמות מביאה ברכה לעולם. אז הכל, המפתח הוא בידיים שלנו. אז זה נקרא עבודה צורך גבוה, שזה המדרגה הגבוהה ביותר, כן.
למה זה רק לימוד תורה ולא כל עשיית מצוות?
כל עשיית מצוות, לימוד תורה יותר מכל, יותר מכל דבר אחר לימוד תורה, בלי השוואה. ודאי שכל מצוות, אבל לימוד תורה זה משהו אחר.
דווקא לימוד המדרגה השנייה?
זה המדרגה העליונה, שלימוד תורה מצד צורך גבוה. זה מתחדד במקום שבו אתה כבר, לכאורה קיימת את החובה שלך. אז למה אתה עושה את זה? צורך גבוה. אתה מביא ברכה בעולם העליון. כן, עדיפה. זה מה שהוא כותב פה, השלמת הרצון העליון וצורך גבוה. אפשר שהרגשה כזו ישנה מה שרגילים לומר, על הקבוע. בתורה, בתמידות והסחה משאר עניינים, שהוא יושב על התורה ועל העבודה. כשאומרים על מישהו שהוא כל היום לומד תורה ולא עוסק בשום דבר אחר, אז הוא עוסק בתורה ובעבודה. כמו שאנחנו אומרים ביותר, נזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובעבודה. אז הוא לא עובד במשק, הוא לא עובד בשום דבר, הוא לומד תורה כל היום, אז מה זה עבודה? אלא הכוונה שזה צורך גבוה. שאין לו, הוא לא צריך את זה כבר. הוא כבר מכיר את זה. ולמה אתה משיך ללמוד? אתה כבר יודע את זה. הוא מכיר. זה לא בשבילי. זה צורך גבוה. לפי ערך מידה זו יגדל כוח החידוש בדברי תורה לכל אחד ואחד. עשיית הדשמיה לחדש בתורה היא לפי הכוונות. כל שאדם יותר מכוון לאהבה, יותר יש לו כוונה לצורך גבוה, יש לו יותר עשיית הדשמיה לחדש ולהתחדש בתורה, לגלות בתורה את הצפונות. לכן גם בתפילה, שיבנו אבינו את תורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. אז לפי מה שעכשיו אנחנו מבררים לעבודתך, מה הכוונה? מדרגה בתורה. שתי מדרגות בתורה. שיבנו אבינו את תורתך, הכוונה תעזרנו לקיים את מצוות תלמוד תורה הפורמלית. יותר מזה אנחנו מבקשים, תעזור לנו מה? להתרומם למדרגה שנייה של לימוד תורה בבחינת עבודה, שזה אהבה, שזה גם מה שאנחנו מכירים כבר, זה כבר צורך גבוה. אז יש שתי מדרגות, שתי בחינות, וזה הבחינה השנייה היא בעצם אהבת תורה. ככה מפגשים עם אהבה. כי הבחינה הראשונה עוד לא מגלה את האהבה. מגלה את העובדה שאדם באמת הוא ירא. הוא ירא אלוקים, אז הוא אומר, אמור ללמוד, אז הוא לומד, אמור לדעת, אז הוא לומד. אני צריך לדעת, עשיתי מבחן, אני יודע, יופי. אז עדיין לא התגילה אהבה. אהבה זה שאתה חוזר על דבר ולומד אותו גם שאתה כבר מכיר אותו. זה רק אהבה. כן.
בן אדם שאוהב ללמוד אז הוא לומד תורה, ובן אדם שאוהב ללמוד את התורה.
כי הוא עובדה שהוא יש לו אפשרויות ללמוד דברים אחרים. הוא לומד דווקא את התורה.
בן אדם שהוא אוהב ללמוד בקרבים.
אבל הוא לא, יש לו אופציות ללמוד. הוא יש לו, אם האדם שהוא סתם יש לו אהבת לימוד, אז למה הוא לא לומד דברים אחרים? למה הוא לא משקיע דברים אחרים? או שהוא משקיע את מיטב כוחותיו, זמנו, זה בלימוד תורה. זאת אומרת שאם זה היה רק מצד הסקרנות האינטלקטואלית, אהבת הלימוד, אז הוא היה, במקום לחזור על מסכת ברכות כבר 500 פעמים, הוא היה הולך ללמוד דברים חדשים, לא יודע, דברים מעניינים, גם אם בעולם. מדעים, מקום היסטוריה, אין לי מושג, כל דברים שמעניינים. למה לחזור על אותו דבר? אתה כבר מכיר את זה. זה סימן שזה אהבה. כי אם זה היה מצד היצר הלמדני האינטלקטואלי, אני מכיר כבר. אז בואו נקרא דברים חדשים. אנחנו רואים שזה ככה, רואים שתלמידי חכמים לומדים את אותו דבר, ממשיכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, למרות שהם כבר מכירים את זה.
אדם שאין לו יכולות לימודיות, הוא יכול ללמוד תורה ככה.
כי הוא לומד קיצור שולחן ערוך, כן? הוא כבר כל יום לומד עמוד בקיצור שולחן ערוך. אחרי 5 שנים, 10 שנים, הוא כבר מכיר את הקיצור שולחן ערוך. חוזר עליו כל כך הרבה פעמים, כבר מכיר אותו. אז למה אתה חוזר עוד פעם? קצת כל אחד, לפי המדרגה שלו, יכול להתגלות אהבתו. זה משהו שאי אפשר להסביר אותו בצורה, בכלים אינטלקטואליים רגילים. זה לא מובן. אבל אני קורא את זה עוד פעם. דמיין לעצמך ש סטודנט, בסדר, למתמטיקה, חוזר על, בזמנו הפנוי, חוזר על מתמטיקה של כיתה ב'. שב, קורא את מתמטיקה של כיתה ב'. זה לא עובר את המסך. אבל זה מה שאנחנו עושים. או שגדולי ישראל, ענקים בתורה, תורה אותם לא גורסים משניות, לא קוראים פסוקים של התנ"ך. חוזרים על שולחן אור שמכירים אותו, אפשר והפוך כבר. כי זה סיפור אחר. סיפור אחר לגמרי. טוב, אז זאת אהבת תורה. טוב, אז יזכנו השם, כך הוא אומר, יזכנו השם לכתרה של תורה. מתחילתה ועד בלתי סוף. כתר זה, בעולם העליון, כתר זה מבטא את האינסוף. בלי סוף זה כתר. שאין איזה, זה לא נגמר. כמו עיגול כזה שחוזרים, חוזרים. זה לא נגמר. אז כתר זה מבטא את האינסופיות. זה מעל העולם שלנו. כי זה באמת העניין של האהבה. שאין לה סוף. הדרן הלך, נכון ככה אנחנו אומרים, הדרן. לא נתנשם מנח, לא באלמה עדן ולא באלמה דעתי. גם בעולם הבא, נמשיך ללמוד את המסכתות. אנחנו כבר לא חייבים, כי אנו מצוות לימוד תורה. או בעולם הבא כבר אין דין מצוות. אין כבר דין קיום מצוות. ובכל זאת שאדם עולה לשמיים אחרי 120, מה הוא עושה אליו למעלה? לומד תורה. נכון, יש ישיבה של מעלה. לא צריך, פטור. אין דין, אין חיוב. אבל זה מה שאנחנו עושים. זה אהבה. אז לכם אומרים, לא נתנשא מנח. לא בעל מעדן, לא עוד מעל בעתי. שוכבך תשמור עליך, קיצות היית שכך. זה לא, זה לא נמדד בכללי העולם הזה. זה גמרא, מצאתי כזה גמרא מפורשת. הוא מופיע בכמה מקומות, יש גמרא יפה כזאת, בתחילת איזה הוא נשך. שם המשנה הראשונה של איזה הוא נשך, פרק 50 מהמציע, משנה קשה. אז יש שם, כמדומני, שלוש שיטות של המוראים מנסים לפרש את המשנה ולא מצליחים. בסוף רבא אומר, אני יודע איך להסביר את המשנה, בעזרת התוספתא של רבי חייא. בעזרת מה שאמר רבי חייא, שהיה תנא, בעזרת מה שהוא אמר, אני יכול להסביר את המשנה. ואז אומר, אני יודע שכשאני אעלה לשמיים, מי שיבוא לקראתי, ראשון, זה רבי חייא. הוא כתב בגמרא, יבוא לקראתי, ויגיד לי, יישר כוח, איזה יופי. ביארת את המשנה לפי דבריי. ככה רב אומר בגמרא, אני יודע שזה מה ש... אני עוד רשם, אני אלה מיד דברו איתי, דברו איתי על מה ש... על הלימוד. כי זה לשם אנחנו הולכים, זה נקרא בלתי סופי. אז אשרי, מי שכבר בעולם הזה, מתחיל להשתייך למדרגה הזאת של עולם הבא, הוא נקרא להיות בן עולם הבא. הוא כבר בעולם הזה משתייך לאהבה הזאת, בן עולם הבא. טוב, אז מחר נלמד על יראת שמיים, נתחזק. בהצלחה לכם, חודש טוב, שבוע טוב.